גיימינג קונים רק במחסני חשמל, במחירים הזולים בישראל. קונסולות, משחקים, אביזרים, מלאי, גיימינג ענק, שלם וכך, במחסני חשמל. הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, גם לגיימרים.
המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
התוכנית בחסות מזרני פנדה. מזרן ויסקו חלומי במחיר משתלם במיוחד. המזרן נמכר לתקופת ניסיון של 100 לילות. משלוחים והחזרות חינם. לפרטים חפשו מזרני פנדה בגוגל או בקרו באתר פנדה ZZZ COIL. וואי, זה מעייף. היה לי לך לישון על איזה פנדה.
הקצה משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה. BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי רדיו, פודקאסטים, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm@music.com.
הקצה. הקצה. קייזי רדיו.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahi.
CinemaScope.
Yeah,
CinemaScope. CinemaScope. In Yair Rave.
So, yeah, that's
you
the
are
on the radio.
That's the radio.
That's a DJ.
No,
hi
but
there.
Hi, hi there. Hamli nora. Oy. Kama she hamli. August. חם לי, חם לי כל כך שלא שמתי את הקטע נכון. עם זה היינו צריכים להתחיל.
Hello, this is Laurie Anderson and you're listening to CinemaScope on kzradio.net.
אמרתי לעצמי, לא להתחיל עם מזג אוויר, כי אם מישהו ישמע את זה בחורף, פתאום יתקל בפודקאסט, בהקלטה, בחורף, ויהיה נורא קר וירד גשם, וזה מיד ישמע נורא מיושן. מה אכפת למי ששומע את זה בפברואר שבאוגוסט היה חם? וברור שבאוגוסט היה חם, השבוע הבא לא יהיה חם, מה שונה השבוע משבוע הבא? אז אמרתי, לא להתחיל עם מזג אוויר, אבל באמת אני פשוט העליתי פה עדים. הלאה, נשים את קובר רדיו קצה, תוכנית מספר 229, 6 באוגוסט 2019. היי אב, תודה מאוד לעומר סנש, ספיר כהן, בן אש, לאה שפיגל, ניר לימור, תודה למכללת BPM, על המיזוג שמציל את חיי ברגעים אלה, תודה לצוות הקמת האתר החדש. אתם זוכרים אולי לפני שבועיים שהיינו פה, אז סיפרנו לכם על שאנחנו רוצים קצת להכניס פרומוים ופרסומות של נותני חסויות, כדי לעזור לנו כזה לממן את הפעילות של של רדיו קצה. לא נראה לי שבקרוב נתפרנס מהדבר, אבל לפחות לממן את ההחזקה של הדבר הזה. אז הנה, אז אולי אם שמעתם את התוכנית מההתחלה, אז יש לנו ספונסר חדש לתחנה, מחסני חשמל, שבין השאר מתעסקים בגיימינג, מתברר, לא ידעתי שיש להם את העניין של גיימינג, אז אם אתם בעניין של גיימינג ומסכים, אז יש לנו, אז תעשו טובה ותציצו במה שיש לו, לא אומר לכם, תקנו, אבל תסתכלו מה יש לנו להציע. למחסני חשמל, pngo.co.il, ואחרי שיש לכם כבר מסך חדש ופלייסטיישן חדש שאתם רוצים לנמנם, אז אל תשכחו את הספונסר הוותיק יותר שלנו, מזרני פנדה, מזרן פנדה שהם גם נותנים חסות, מזרן ויסקו חלומי במחיר משתלם במיוחד, שנמכר לתקופת ניסיון של 100 לילות, משלוחים והחזרות חינם, פנדה zzz.co.il. ואם אתם רוצים לתת חסות לתחנה או לתוכנית או סתם לתרום כסף, אם אתם רוצים או להשקיע או לתרום או לקחת חסות, צרו קשר, כי זה נורא עוזר. יש פה המון אנשים שעושים את הכל בהתנדבות, יש פה המון מכשירים שזקוקים לשדרוגים, אז זה מאוד מאוד עוזר. אוקיי, היום יש לנו הרבה סרטים לדבר עליהם, נראה אם נצליח לדבר על הכל. שבוע שעבר לא הייתי פה, הייתי בפסטיבל ירושלים, עשיתי מראטון, 4 סרטים ברצף. זה נורא כיף לראות 4 סרטים ברצף, נורא כיף לבוא לראות 4 סרטים ברצף, ולהתרוצץ ביניהם ולקחת איזשהו משהו מהר לאכול בדרך בין לבין, אבל איפשהו באזור סוף הסרט השלישי, כשגם מבינים שהסרטים לא טובים כמו שכיווינו שהם יהיו, זה מתחיל להטיש. אז תמיד יש את המשבר הזה של פסטיבלי קולנוע, שאני נורא שמח לפסטיבלי קולנוע, ואני מנסה לדחוס כמה שיותר סרטים, ואז יש כזה את הרגע הזה של, כאילו, אכלתי ביס אחד יותר מדי, אבל הייתי חייב לטעום, אחרת הייתי מרגיש תחושה של החמצה, שפספסתי את הסרט. אז טעמתי את כל מה שרציתי לטעום באותו יום. זה היה ביס אחד יותר מדי. בסוף השבוע האחרון יצאו שני סרטים שמאוד מאוד הצליחו בקופות. באופן כללי, זה קיץ שעובד נורא טוב בקופות. ממש יש רצף של סרטים שהם להיטים. לפעמים זה סרט אחד בחודש, או סרט אחד בקיץ, או וכן הלאה. אבל יש כמה וכמה סרטים שהם מאוד מבוקשים בבתי הקולנוע, ושניים הם עלו בסוף השבוע האחרון, ואין שונים מהם. הראשון הוא הובס ושו, הספינוף הספינוף של מהיר ועצבני, אני קורא לזה מהיר ועצבני 8.5, כי זה בין 8-9, שמחר 150,000 כרטיסים בסוף השבוע הראשון בבתי הקולנוע בישראל. מהמפיצים נמסר שזה הפתיחה הכי גדולה אי פעם בישראל לסרט באוגוסט. לא הפתיחה הכי גדולה אי פעם, אני חושב שהפתיחה הכי גדולה אי פעם לסרט שמורה למהיר ועצבני 8, אבל הפתיחה הכי גדולה להם. סרט באוגוסט, והסרט השני הוא כאבת תהילה של פדרו אלמודובר, שאין לנו מספרים, אבל האולמות היו מלאים, אז פחות אולמות ופחות הקרנות, אז מן הסתם לא 150 אלף, אני אתפלא אפילו אם זה יהיה 20 או 30 אלף, אבל אולמות היו מלאים, הביקוש היה גבוה לשני הסרטים, כמובן שהם שני סרטים שונים בתכלית, אבל אנחנו נדבר על שניהם בשעה הקרובה. קודם כל נתחיל בגלל שעדיין חום אוגוסט ספוג בתוכי מההליכה ברחוב המסגר, אז בואו נתחיל עם מהיר ועצבני, 8.5. מהיר ועצבני מציג הובס ושו. סרט שמאוד רציתי לאהוב, מאוד מאוד, ממש באתי אליו בשמחה. למה בשמחה? אני לא ממעריצי סדרת מהיר ועצבני, זו סדרה שקצת מעצבנת אותי. אני חושב שכבר דיברתי על זה, ויש לנו שנה הבאה, מהיר ועצבני 9, אז אני מקווה שזה יעצבן אותי פחות, ואני אוכל להיות מופתע לטובה, אבל הסיבה שאני מוכזב באופן עקבי מסרטי מהיר ועצבני, בוודאי מהסרטים האחרונים שלהם 7 ו-8, אפילו 6, 7 ו-8, 5 היה בסדר. זה כי זה סרט סדרת סרטים שמבוססת על אחד הדברים שאני הכי אוהב, בקולנוע, שזה מרדפי מכוניות. כן, כנראה שזה משהו מגדרי, אני מניח. אני נורא אוהב מרדפי מכוניות בסרטים. אם אתם זוכרים, דיברתי מאוד בהתלהבות על שני סרטי משימה בלתי אפשרית האחרונים עם תום קרוז. לא מעט בזכות ובגלל הדברים על מרדפי מכוניות או אופנאים ברחובות. הנושא הזה של ספיד בקולנוע ותחושת הספיד, יש בזה משהו שמלהיב אותי בסרטים, ואני יודע שזה גם משהו שלא קל ליצור אותו. אז אלה סרטים שהרעיון שלהם זה מרדפי מכוניות, מהיר ועצבני, זה אנשים שהמומחיות שלהם זה גניבת מכוניות, שדרוג מכוניות, נהיגה מומחית מאוד מאוד מהירה, ואז הם מנצלים את זה למעשי שוד או להציל את העולם בסרטים המוכנים. אתם מסוג של הנוקמים עם מכוניות. אז בתור סדרה שהעיקר שלה זה מרדפי מכוניות, זה תמיד נורא מאכזב אותי, שהמרדפים הם כל כך פייק, הם כל כך דיגיטליים, הם כל כך מסך ירוק, הם כל כך רואים שזה מכוניות CGI, כל כך רואים שזה הכל צעצועים. עכשיו, ברור לי שגם בסרטים האחרים יש הרבה פעמים עבודות של מיניאטורות, או איזשהו סוג של אפקטים, או פעלולים, וכן הלאה, והרבה אשליות. ברור לי שזה לא רק תום קרוז על אופנוע, אבל לפחות האשליה נשמרת באופן כזה שאני לא מרגיש שאני בתוך סביבה מזויפת, אבל יש משהו בסדרת מהיר ועצבני שתמיד נראה קצת בי-מוביז. תמיד מזכיר לי את הסרטים שסילבסטר סטלון היה מפיק. כלומר, זה תמיד מפתיע אותי שזה לא סרט של דני דימברוט ואבי לרנר, סרטים של ניו אימג', סרטים שהם סקנד רייט, הם סוג ב', שהם פחות מושקעים מבחינת תקציבית, פחות מושקעים מבחינת אפקטים, ורואים את זה שזה לא נראה טוב. אז אני אומר, אם המומחיות שלכם היא מרדפי מכוניות, אז בואו תעשו את הדבר הזה כמו שצריך, וזה שוב ושוב מאכזב אותי. אז באמת, לא אכפת לי שהעלילה תהיה אידיוטית. אז אני חושב שזה כמעט אפילו אני מצפה שבסרטים שהבסיס שלהם זה או מכות, או מרדפי מכוניות, שהעלילה תהיה אידיוטית. לא הייתה לי רגע של תלונה בשני סרטים משימה בלתי אפשרית האחרונים, שהעלילה בהם הייתה מופרכת לחלוטין, לא הגיונית בשום אופן, אבל שניים מהסרטים שהכי נהניתי מהם בעשור האחרון, אני עכשיו יכול להגיד את זה בוודאות, כי אני מסתכל על סרטי העשור, כי העשור מתקרב לסיומו, אז אני רוצה לדעת מה היו סרטים שחייבתי, ושני סרטים משימה בלתי אפשרית הם לחלוטין שם, ואף אחד מסרטי מאיר ועצבני לא נמצא שם. אז כששמעתי שעושים ספינוף למאיר ועצבני, עם רק שניים מהשחקנים, שתיים מהדמויות, ודווקא שניים היותר כוכבים, וביניהם דוויין ג'ונסון, שגם בשבחו שוררתי בעבר, שאני מחבב את השטויות שהוא עושה, כי נראה שהוא עושה אותם ברוח טובה. שוב, לא כמו סילבסטר סטלון, שלדעתי לוקח את הסרטים שלו ברצינות יתרה. דוויין ג'ונסון נראה לי שעושה את הדברים באיזשהו סוג של הומור, יודע שהוא מתקשר עם קהל מאוד צעיר, סרטים מאוד פופקורניים, ונראה שהוא נהנה מהדברים האלה, וגם עושה אותם, כלומר עושה אותם ברצינות, אבל עם הומור. אז כל הדברים האלה של, אוקיי, אתם עושים דיאטה לסופר גרופ של מאיר ועצבני, ואתם מתמקדים בשתיים מהדמויות, שאחד מהם זה דוויין ג'ונסון, שאני כאילו סומך עליו באופן כללי, ובעיקר אתם לוקחים את דיוויד ליץ' להיות הבמה. עכשיו, דיוויד ליץ' לפני שנתיים עשה את אחד הסרטים שהכי אהבתי בשנת 2017, סרט שנקרא פצצה אטומית, עם שרליז טרון. סרט מדהים, פשוט באמת, אחד מסרטי האקשן הנפלאים, סרט מכות, תכלס, והוא היה פשוט וירטואוזי, פשוט מופע של בלט מכות של מצלמה שחקנית וקוריאוגרפיות מכות. זה היה נפלא, זה היה אסתטי, זה נראה טוב, זה התכתב עם כל הסרטים הנכונים משנות ה-80, מבלייד ראנר וסטלקר וכן הלאה. התמוגגתי. דיוויד ליץ' צריך לזכור, הוא פעל אולן בעברו, והוא אחד משני אנשים שיצרו את המותג הזה שנקרא ג'ון וויק. ג'ון וויק, שוב, אני סוטה הצידה, אבל אני מזכיר שג'ון וויק, צ'אט סטאסקי הוא האיש שיותר מוכר בטרילוגיה הזאת, אבל דיוויד ליץ' היה שם לצידו בסרט הראשון. אז ציפיתי, דוויין ג'ונסון עושה טים-אפ עם דיוויד ליץ' בסרט עם מרדפי מכוניות, אמרתי, וואלה, בשביל אוגוסט נראה לי מושלם, נראה לי שזה הולך להיות הסרט המושלם לאוגוסט, ואני חושב שבאמת בהתחלה חשבתי שאני באמת נמצא במקום טוב. הסרט נפתח בצורה משעשעת, הוא בנוי כסיטקום. אני הרגשתי שאני יושב בפיילוט לסיטקום של שני אנשים שהם הפכים מוחלטים, אחד בריטי, אחד אמריקאי, אחד נורא מסוגדן, והשני נורא חפר ובהמי ולא, כן, לא מקפיד על, 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 על גינונים ועל סגנון אישי. והם שונאים אחד את השני כבר שלושה סרטים, ועכשיו אין להם ברירה, אלא הם חייבים לעבוד ביחד. אוקיי, יופי של פרמיס, יופי של נקודת מוצא, הם צריכים לעבוד ביחד למרות הטינה האישית, כי יש פה איזשהו עניין משפחתי, אחות של דמות של של ג'ייסון סטייטם, נמצאת בסכנת חיים והם צריכים להציל אותה. אוקיי, מידיו של אידריס אלבה. ובאמת יופי של קאסט. סיקווינס הראשון לא רע, של אקשן, סיקווינס שני גם בסדר, אני אמרתי אוקיי, אנחנו נמצאים במקום טוב. ואז הסרט הולך ומתפרק, הולך ומתפרק. ובין השאר, אחד הדברים שקורים, זה שאני מרגיש שמי שאוחז בהגה בסרט הזה זה דוויין ג'ונסון. הוא התסריטאי, הוא ההוגה, הוא חתום גם כאחד מפיקים. ובאיזשהו שלב, העלילה של הסרט עוברת לסמוע. אין שום הגיון, אבל שוב, אם זה היה משימה בלתי אפשרית, והם היו עוברים לסיקווינס האחרון בסמוע, או כמו שהם עברו בהודו בסרט האחרון, בלי שום הגיון, חוץ מזה שיש שם לוקיישן שהוא רלוונטי להם מבחינת האקשן, לא הייתי מקטר, אני מבין שזה חלק מחוקי הז'אנר, הז'אנר הג'יימס בונדי הזה, שכל מערכה מתרחשת לא רק במדינה אחרת ובנוף אחרת, אלא אם רצו אפילו ביבשת אחרת. ככה זה הולך, ככה זה סרטי ג'יימס בונד, ככה זה סרטי ג'ייסון בורן, ככה זה סרטי משימה בלתי אפשרית, ובהתאמה ככה זה הסרטים מאז סרט מספר 4, ועד היום של מהיר ועצבני. זה הפורמט, כל מערכה בעיר אחרת, במדינה אחרת, בנוף אחר. אז מגיעים לסמואה. למה סמואה? כי לדוויין ג'ונסון יש שורשים סמואנים. אמא שלו היא מסמואה במקור, ניו זילנד, יש לו משפחה שם מהמאורים, הוא עצמו, אם ראיתם את הקעקועים שלו, צאצא של צ'יפים סמואנים, ובמידה מסוימת נדמה שהוא התעורר מבחינה ציבורית, סביב הזהות הפולינזית, הסמואנית, הניו זילנדית, ההוואית שלו, זה בעקבות מואנה, ככה אני, זה הפעם ראשונה שאני הייתי מודע לה, לשורשים שלו במואנה, הוא שר על זה שירים. אז העלילה מגיעה לשם, ואז אתם מבינים שבעצם דוויין ג'ונסון חטף את הסרט, למקום שהסרט פשוט לא הצליח לצאת ממנו. סיקווינס כל כך רע, כל כך לא הגיוני, גם מבחינת האקשן, גם מבחינת האופן שבו הם פתרו את כל הסיפור ואת כל העלילה. והסרט הזה פשוט מאבד מהחן שלו, דקה אחרי דקה, רגע אחרי רגע, ובאמת, כל מה שאני רוצה זה אדרנלין, ואם אני לא... והסרט לא נותן את זה, אז אני אומר, מה עשינו? עכשיו, אני מבין את ה-150,000 כרטיסים, כי אני הייתי אחד מהם. אני הלכתי לסרט ביום שבו הוא יצא, כי רציתי את הכיף, רציתי לבוא ולהגיד, וואו, איזה כיף של סרט שטותי, אידיוטי, אבל כיף. ככה, זה מה שרציתי להגיד לכם, אבל לא, הוא לא כיף. הוא לא כיף, הוא עשוי לא טוב. אני לא יודע מה דיוויד ליץ' עשה שם, אבל זה לא דומה בשום אופן לשום דבר מהדברים הטובים שהוא עשה בשנים האחרונות. לא, אפילו לא טוב כמו הדברים האידיוטיים שדוויין ג'ונסון עשה. זה פחות טוב מסאבג', מפרה. סרט שחיבבתי של דוויין ג'ונסון. פחות טוב. בקיצור, אכזבה מוחלטת. עכשיו, דוויין ג'ונסון ווין דיזל, מאז מהיר ועצבני 5 הם ביחד בסדרה. וכאילו, ואתם מבינים שדוויין ג'ונסון ווין דיזל הם קצת שניים שמנגנים על אותו... על אותו מיתר, כלומר, הם פונים לאותו קהל, ואנשים שהם לא בקיאים בעולם הזה של, של, של סרטי האקשן, עשויים להתבלבל, מי מהקרחים זה מי, מי מהם זה מי. אז כנראה שבאמת הם לא הסתדרו, ודוויין ג'ונסון לא חוזר יותר לסרטי מהיר ועצבני, אז בעצם זה לא סתם ספינוף, אלא זה, זו פרידה. זה, דוויין ג'ונסון רוצה עכשיו בעצם... בהסכם שיש לו עם המפיקים, לקחת את הדמות ולפתח אותה לסדרה חדשה. אם תראו את הסרט, שמו, אני, זה לא, הם uncredited, אבל זה לא ספוילר, כי הם מדברים על זה ברעיונות, ויכול להיות שזה אפילו ימכור עוד שני כרטיסים. יש שם את ריין ריינולדס ואת קווין הארט, בסרט בתפקידים קטנים. ואתם מבינים שבעצם דוויין ג'ונסון בונה פה איזושהי להקה חדשה, שתהיה סוג של מהיר ועצבני, the knock-off, כאילו החיקוי, ושיתחילו להיות סרטי המשך כסדרה בת, כמו הג'פרסונס שפרשו מהכל נשאר במשפחה, סדרת ספינוף, או מורק ומינדי שיצאו מהפי דייז, כזה מין דבר, סדרת סרטים. בינתיים הסרט מצליח, אז אין סיבה להאמין שלא יהיה הובס אנד שו 2, ואז לקווין הארט ולריין ריינולדס יהיו תפקידים יותר גדולים. קווין הארט ודואין ג'ונסון הם כבר סוג של בדיז, הם סוג של לורל והרדי של סרטי האקשן. זה לא פעם ראשונה שהם עובדים ביחד, הם כבר יש להם איזושהי שותפות. מה אגיד לכם? אני לא מחכה להובס ושו 2, אני גם לא מחכה למהיר ועצבנית 9, שיוצא בשנה הבאה. אני אלך לראות אותו, כדי לספר לכם מה חשבתי עליו, אבל תדעו שאני בא אליו בלי ציפיות. אז אכזבה מספר אחת, הובס ושו, להיט ענק, אבל מה זה התבאסתי ממנו? לא סרט טוב. גם בתוך העולם הזה, שוב, אני בא מתוך חובב אקשן, זה לא הערכה ענינה בכלל, אני חובב את הג'אנק פוד הזה, והג'אנק פוד הזה נשרף על הגריל, והוא לא טעים. הסרט הבא הוא ההפך המוחלט. עכשיו, אז אני כן יוצא סנוב, כי את הסרט אקשן הפופולרי לא אהבתי, ואת הסרט האיכות כן אהבתי. אז קצת נפלתי בתוך הקלישה של מבקר הקולנוע, אבל מה לעשות? אני רוצה שתאמינו שהאחד הוא באמת לא טוב, והשני הוא באמת כן טוב, אבל לא בטוח שתאמינו לי. כאב ותהילה נקרא הסרט החדש של פדרו אלמודובר. זה מעניין. אפשר גם להובס ושו לקרוא כאב ותהילה. כי הם נורא מחיבים אחד לשני והם נורא מפורסמים, נכון? אז כאב ותהילה. מיר ועצבני מציג כאב ותהילה, סרטו של פדרו אלמודובר. אחד הסרטים שהכי אהבתי של אלמודובר בנגיד 10 שנים האחרונות, שנים שבהם הוא עשה מלודרמות, קשה לי עם המלודרמות של אלמודובר, לחזור, חולייטה, הכל אודות אימא, הם תמיד נורא יפים, ותמיד יש בהם איזשהו משהו מעניין, קולנועית, אבל אני אף פעם לא מגיע אליי קרוב אליי, חוץ מזה שאני אומר, וואי, זה נורא יפה. נורא אסתטי, יופי של מוזיקה, יופי של צילום, אבל אף פעם לא דיבר לה. הרבה זמן לא היה סרט של אלמודובר שמאוד אהבתי. אהבתי את האור שבו אני חי, כן, אבל גם פחות כסרט אלמודובר, יותר כמין הגיג פנים קולנועי. הרבה זמן לא אהבתי סרט של אלמודובר, ואז הסרט הזה נגע בי מאוד, כאב ותהילה. אולי כי הוא עוסק בנושא שאני הכי אוהב בקולנוע, שזה קולנוע. זה סרט שבמאי עושה על במאי. אנטוניו בנדרס מגלם במאי קולנוע. עכשיו, לפי האופן שבו אלמודובר עיצב את השיער של בנדרס, אז אנחנו מבינים שזה בן דמותו של אלמודובר בעצמו. עם כזה, עם הרעמה כזאת שעומדת זקוף. אז אנחנו מניחים שזה בן דמותו, והוא סובל, הכאב הוא כאב ליטרלי בסרט, הוא פשוט משותק מכאבים, הוא משותק יש לו איזשהו סוג של מעצור יצירתי, ופה זה מעניין לחשוב על הנקודה הזאת, מה גרם למה, האם הוא לא מסוגל ליצור כי הוא נמצא בכאבים וכי הוא לא מרגיש טוב, או האם הוא נמצא בכאבים ולא מרגיש טוב כי הוא לא מסוגל ליצור. כלומר, מה גרם למה? מה עצר אותו? מה בלם אותו? הוא נמצא באיזשהו סוג של מחסום יצירתי. עכשיו, כמו שקורה לבמאים שהם נמצאים בשלב המאוחר בקריירה שלהם, ומשהו פתאום עוצר אותם, זה הרגע שבו הם קצת מתחילים להתחפק על העבר, וזה קורה לו כשמזמינים אותו מהסינמטק להציג את אחד הסרטים הקודמים, הראשונים שלו, סרט בן 32, סרט שבסרט נקרא סבור, טעם, שעושים לו עותק חדש, ורוצים שהוא יבוא עם השחקן ויציג אותו. ואז הוא צופה בסרט שוב, ובעצם לראשונה מגלה את הסרט של עצמו, שזה גם מעניין, אני אומר, זה של יוצרים שצריכים כזה להשלים עם היצירה שלהם שזכתה אולי לתהילה, אבל הם אף פעם לא היו שלמים איתה עד הסוף. הם רק רואים את הטעויות, ופתאום בדיעבד, 32 שנה אחר כך, פתאום הוא רואה את הסרט בעיניים חדשות, והסרט מוצא חן בעיניו, הסרט מעניין בעיניו. והשחקן שכל כך הצבן אותו בזמן אמת, באופן שבו הוא הרגיש שהשחקן גונב לו את הסרט, משחק ההפך ממה שהוא מביים אותו, פתאום הוא מבין את הבחירות של השחקן ואוהב אותם. ואז הוא מגלה בעצם סרט חדש, שהוא לא הסרט שהוא ביים, אלא סרט שהוא התנקר לו, ועכשיו הוא אוהב אותו. אז הוא רוצה להשלים עם השחקן. שחקן שהם לא דיברו 32 שנה, כי הוא הרגיש שהוא עשה עבודה לא טובה בסרט, ועכשיו הוא מרגיש שהוא כן בעצם עשה עבודה טובה, והוא רוצה להשלים איתו. השחקן הזה, אחת הסיבות שהם התרחקו זה בגלל שהוא ג'אנקי, בחור לסמים, או משתמש בסמים, והבמאי לא אהב את הדבר הזה. לבמאי קוראים סלוודור, סלוודור מלו, מיו או מלו. הוא פעם, יש כאלה שקוראים לו מיו, והוא בעצמו, כשהוא מציג את עצמו, קורא את עצמו מלו. עכשיו, אם תסדרו את האותיות סלוודור מלו, אז האס מיותרת, אבל שאר האותיות מסדרות לכם על מודובר. אז זה כאילו אס על מודובר. אז שוב, איזשהו סוג של קידוד שאנחנו מבינים שיהיה על מודובר קצת כותב פה על, על עצמו. ואז לראשונה, הבמאי שכל כך ספוג בכאבים, היה לו ניתוח בגב, הוא צריך להיות הרבה במים כדי להקל על עצמו, זה, הוא לוקח הרבה תרופות כדי להקל על, על הכאב. בפעם ראשונה מגלה את ההנאה שבאישון הרואין, כן? פרי בייסינג, אני חושב שקוראים לזה באנגלית, באישון הרואין מותח, מומס. וזה גם מאוד מקל לו על הכאבים, אבל בעיקר, בכל פעם שהוא מגלה או לוקח קצת איזה מנה או איזה שורה, זה מציף אותו לפלשבקים מהעבר. שלו בילדות, שלו עם אימא שלו, ושוב אנחנו חוזרים לדמות של האימא, את האימא מגלמת פנלופה קרוז, והילד שחי באיזשהו בעולם של עוני, של מצוקה, בעולם של, של מערה מתחת לפני האדמה, כי אין להם כסף לבית אמיתי. עכשיו, ממה שאני הבנתי, ממה שאני מכיר מהביוגרפיה של אלמודובר, אז זאת לא הביוגרפיה האמיתית שלו. עד כמה שאני יודע, שזו איזשהו סוג של ביוגרפיה פיקטיבית, שלו, אני חושב שהביוגרפיה יותר נאמנה למקור, הוא הציג אותה, את הילדות שלו ואת הנעורים שלו ואת ההתבגרות שלו בחינוך רע. אז יש נקודות השקה, זה ששולחים אותו לבית ספר לכמורה, לסמינר לכמרים, ולימודי דת בעל כורחו, כי אין למשפחה כסף כדי לממן לימודים אחרים. אז יש נקודות השקה עם סרטים אחרים שאנחנו מכירים מאלמודובר, אבל ממה שאני יודע, זה לא האזור שהוא גדל בו, ולא בדיוק הסביבה שבתוכה הוא גדל. אז יש פה איזשהו סוג של סיפור אישי, לכאורה אוטוביוגרפי, אבל למיטב ידיעתי הוא לא בדיוק האוטוביוגרפיה האמיתית של אלמודובר, אבל הבמאי שלנו בתוך הסרט סלוודור נזכר בילדותו. ודבר מוביל לדבר, זה מעניין, כאילו שלושה סגמנטים נפרדים בתוך הסרט, אבל איכשהו כל סגמנט מוביל לבן, וזה נפרדים, אבל אחד מניע את השני. אז קודם כל איזשהו סוג של השלמה שלו עם השחקן, והיכרות שלו מחודשת, וההיכרות המחודשת עם השחקן והסכם פיוס, הם ממש מעשנים מקטרת שלום, זה כאילו זה ממש מופיע שם בצורה ברורה, המקטרת שלום היא אומנם של הירואין, אבל הם כאילו משלימים סביב הדבר הזה, וזה נורא מרגיע את הכאבים של הבמאי. ואז זה קצת מפרה את היצירתיות של שניהם, כי השחקן מגלה טקסט ישן וגנוז של הבמאי שהוא מעולם לא הוציא אותו ומבקש לבצע אותו כהצגת יחיד, כפרפורמנס מול קהל. והבמאי מסכים, בתנאי שהוא עושה את זה בעילום שם, הוא לא רוצה את החשיפה הזאת. אבל דרך הפרפורמנס הזה מגיע עוד, זה ממש כמו It's a Wonderful Life כזה, שלושה רוחות רפאים מעברו של במאי, פתאום דופקות לו בדלת וחוזרות לחייו. אז יש את השחקן, ואחרי זה יש מאהב שלו מעבר, מאותה תקופה, מעבר כשפתאום בא לבדוק מה שלמה, והם כאילו שוב גם איזשהו סוג של פיוס והשלמה. אז כל הסרט הזה עוסק בבמאי שמסתכל אחורנית גם על הקריירה שלו וגם על סיפור החיים שלו, ומנסה להשלים עם סיפור החיים שלו ועם העבר שלו ועם הדברים
שהוא עשה, וכל פעם העבר כזה פורץ פנימה בדרכים לא צפויות, אז הוא באופן כללי מסתגר בבית, לא רוצה לפגוש אנשים, לא רוצה לצאת אל הקהל, לא רוצה להגיע לפסטיבלים, הוא נורא מסוגר, אבל בהדרגה, הוא מבין שכל פעם שהוא יוצא החוצה, קורה משהו מעניין, שאולי קצת פותח אותו וקצת מפרה אותו. אז באמת, אז הסרט כאב ותהילה הוא מאוד ליטרלי. מצד אחד, כל המצוקות הבריאותיות של הבמה שפה, אני ממש מניח שעל מה דבר מדבר מדם ליבו, עושה קטלוג מאוד מצחיק ומאוד משעשע של כל הדברים שכואבים לו, של כל הדברים שמציקים לו, והטיפול שהוא מנסה לעשות כדי להקל על הכאב. והשאלה שנשאלת לאורך כל הסרט, האם זה כאב פיזי או פסיכוסומטי, כלומר, מה יקל על זה? האם איזשהו סוג של השלמה עם עברו, עם אמא שלו, עם הציפיות שלו מאמא שלו, אמו המתה, ועם יצירתו, האם זה יקל עליו גם מבחינה פיזית. אז יש משהו בסרט, גם אני כתבתי וגם קראתי את זה לא מעט, אומרים 8.5, כי גם 8.5 של פליני הוא סרט סרט על במאי שלא מסוגל ליצור וגולש להזיות, הזיות עם מאהבות ועם אמא שלו ועם זיכרונות מהילדות, אז העולם הזה של יוצר שלא מסוגל ליצור שהוזה דברים תוך כדי שהוא נמצא באיזשהו סוג של טיפול, אז זה באמת דומה ל8.5, אבל מבחינה אנרגטית הסרטים מאוד שונים. יש בסרט של פליני, הוא סרט של במאי יחסית צעיר, הסרט מספר 8.5 שלו, הסרט הזה של במאי מבוגר, על מה דובר בחודש הבא יהיה בין 70, זה הסרט ה-21 שלו, כל הטמפרמנט הוא אחר לגמרי, וכן מה שחשבתי עליו, שאם על מודובר מתחיל לסכם את הקריירה שלו ואת החיים שלו ואת הסיפור שלו, אז זה משהו שקצת מזכיר לי את הסרטים האחרונים שקורוסאווה עשה, שהיה בהם איזשהו סוג של אלמנט של סיכום חיים. אז זה עדיין לא מדדאיו, אבל איפשהו בין חלומות או רפסודיה באוגוסט, שאולי זה לא מהסרטים הכי גדולים שקורסאווה עשה, ואולי זה לא הסרט הכי גדול שאלמודובר עשה, אבל יש בהם משהו מאוד נוגע ללב, כי אתם רואים יוצר שמסתכל פנימה, ועושה סרט בקנה מידה קצת יותר קטן, אבל הכל בו נורא מדויק, מאוד מלוטש, ומאוד כזה מגיב לדברים דברים מהעבר שלו. אז אם אנחנו חוזרים 32 שנה אחורה, אנחנו מגיעים לחוק התשוקה, סרט שנעשה לפני 32, וגם הוא סרט שמדבר על במאי, וגם הוא סרט שאנטוניו בנדרס משחק בו בתפקיד הראשי, לא את התפקיד של במאי. לכן אני מניח שהסרט הנוכחי, ההשלמה שהבמאי בתוך הסרט והבמאי מחוץ לסרט צריכים להשלים איתם, זה בעצם עם חוק התשוקה. ואם תשימו לב, חוק התשוקה באמת איזשהו סרט מכונן בפילמוגרפיה של אלמודובר. החברה שלו נקראת דסאו, דסאו זה תשוקה, והסרט שהבמאי מנסה לכתוב ולא מצליח לכתוב נקרא התשוקה הראשונה, לפרמיו דסאו, אם אני זוכר נכון מהספרדית שלה בסרט. אז הנושא הזה של התשוקה מופיע כמוטיב חוזר, ואז כן יש פה איזשהו סוג של משהו שמנסה לסגור לאחור יחד עם חוק התשוקה מלפני 32 שנה. לכן אני חושב שכשמדברים על הסרט מלפני 32 שנה, אז בסרט, בתוך הסרט קוראים לו סבור, טעם, אבל במציאות של אלמודובר, אני חושב שאנחנו מדברים על חוק התשוקה. ואז אני שואל שאלה, האם במאי שצריך להשלים עם השחקן שלו, האם אלמודובר מדבר עליו ועל אנטוניו בנדרס, כי אנטוניו בנדרס היה המוזה במידה רבה של אלמודובר, הופיע בכל הסרטים הראשונים שלו, ואז נהיה כוכב מאוד גדול בארצות הברית ובכל העולם, וכמובן הפסיק לעבוד עם בנדרס עד שנים אחר כך, עד 2011. אז האם בסביבות 2011 הייתה איזושהי סיטואציה כזאת שבו אלמודובר, זאת ספקולציה, אבל אני חושב שהסרט אומר שגם אם זה לא קרה בפועל, אני מניח שאלמודובר חשב על הדבר הזה, שבו הוא משלים עם אנטוניו בנדרס, עם הנטישה שלו, ואולי עם הסרט שלו, עם חוק התשוקה, הסרט שהקפיץ אותו מדרגה והפך אותו לבמאי בעל שם, בעל שם בינלאומי. אז מאוד הגע לליבי, ותקשיבו, יש בו, זה מהסרטים האלה שיש בו רגעים מאוד יפים, יש בו גם רגעים שקצת נמרחים, אבל יש בו מהרגעים האלה של שוט סיום, פשוט שוט סיום, השוט האחרון, שממסגר את הסרט כל כך יפה, שגם אם אתם ככה קצת אדישים אליו, או אם קצת התפזרתם בתוכו, או אם קצת אמרתם לצלכם, אני לא מבין את הכל, כי זה מין סוג של רצף אסוציאטיבי של זיכרונות וחלומות והזיות. אז אם את ככה, אתם מרגישים שהסרט כזה חומק מאיתכם, אל תאבדו אחיזה, תישארו עד השעות האחרון, כי השעות האחרון כל כך יפה, שהוא אורז את הכל במין וקום, ניילון כזה אטום יפה, ויסביר את כל מה שהרגשתם שמתפזר לכם לאורך הסרט, הרגע האחרון הזה ימקד אותו ויצלל אותו. אז אולי בעוד כמה שבועות, אם יהיו שאלות, אם תרצו שנדבר על זה, אז נדבר על השוט האחרון, בשלב הזה שהסרט עדיין טרי, בפשוט שוט מאוד יפה, מאוד ריגש אותי, ואיכשהו מספר יפה את הסיפור של הסרט, של הסרט כולו. אז אם אתם רוצים סרט, אני חושב שכאב ותהילה, עם אנטוניו בנדרס. אנטוניו בנדרס זכה בפרס השחקן בפסטיבל קאן, ושוב, אני הזכרתי שבשבוע שעבר הייתי בפסטיבל ירושלים, אז קודם כל, אני אסיר תודה לפסטיבל ירושלים שעשה השנה משהו שאני חושב שהוא הרבה שנים לא עשה, אולי אי פעם, ובעצם אני חושב שראיתי כמעט את כל הסרטים שזכו בפרסים המשמעותיים, המרכזיים, בפסטיבל, החל מהסרט שזכה בדקל הזהב, פרזיטים, נדבר עליו. אני לא יודע אם נדבר עליו שבוע הבא בעוד שבועיים, אני צריך להחליט, יש לזה סיבה, אבל נדבר עליו בקרוב. אני אגיד לכם, יצירת מופת, רוצו לראות אותו, הוא מוקרן השבוע בטרום בחורות, הוא פנומנלי, רוצו, ונוכל לדבר עליו בהרחבה, או בשבוע הבא או בעוד שבועיים, זה תלוי במשהו, נשאיר את זה פתוח. ואת הסרט שזכה בפרס חבר השופטים, עלובי החיים, דיברתי עליו פה עם עמיתי אבנר שביט ונעמה רק, בחלק האחרון של השיחה שלנו מלפני שבועיים, ופרס השחקן, אנטוניו בנדרס מכבת תהילה, הסרט שהיה בפסטיבל פרס התסריט, דיוקן של אישה עולה באש. חוץ מהפרס הגדול של חבר השופטים, שהוא הפרס השני בחשיבותו, שלא הוקם בפסטיבל, לכן אני מניח שהוא יהיה בפסטיבל חיפה, אני חושב שכל הפרסים הגדולים, פרס הבימוי של האחים דרדן, אחמד הצעיר, גם ראיתי. בקיצור, אני חושב שראיתי, ככה בחרתי את הסרטים שאני הולך לראות, הסרטים שזכו בפרסים בפסטיבל כאן. לא הייתי בפסטיבל כאן, אבל השלמתי יפה את כל מה שראיתי. אז תודה לפסטיבל ירושלים. רוב הסרטים האלה עוד רגע יגיעו, כאמור, אז כבר אלמוד דובר פה, פרזיטים שבוע הבא, וכן הלאה. טוב, רצף מאוד משונה של אסוציאציות גרם לי להיזכר בפסקול, בפסקול של הסרט Swiss Army Man, איש העולר. ראיתי סרט שמשהו בפסקול שלו הזכיר לי את הפסקול של Swiss Army Man, וגרם לי לחשוב על תוכנית מיוחדת שנעשה אולי בעוד כמה שבועות. אני מדבר עמום, אבל כי זה משהו שרק תוכניות שיש לי בראש, ואיזשהו רצף אסוציאטיבי. אבל חזרתי לפסקול הזה של Swiss Army Man, שהוא נהדר, זה Manchester Orchestra בעצם, זה אנדי הול ורוברט מקדאול ממנצ'סטר אורקסטרה, הם הזה, והוא פסקול שהוא כולו כמעט כולו, כן? כולו באקפלה, מאוד יפה. אז קודם, טעיתי, שמתי את הקטע לא נכון, לא נשמע עכשיו שוב את מה שהתחלנו לשמוע את ההתחלה, יש פה מחיאות כפיים, אני חושב שיש פה טוף בקטע הזה, אבל קטע שהוא כולו הקפלה. זה סצנת המונטאז' מתוך סוויס ארמי מן. רגע, אחלה פסקול.
בחסות מזרני פנדה, מזרן ויסקו חלומי במחיר משתלם במיוחד. המזרן נמכר לתקופת ניסיון של 100 לילות, משלוחים והחזרות חינם. לפרטים חפשו מזרני פנדה בגוגל או בקרו באתר פנדה ZZZ COIL. וואי, זה מעייף, היה לי לך לישון על איזה פנדה.
התוכנית משודרת בחסות רשת מחסני חשמל, שמחסלים קולקציה ומציעים עד 40% הנחה על כל הקולקציה הישנה. הכל חייב להימחר בכל מחיר. רשת מחסני חשמל.
גם אתם יכולים להיות בנותני החסות של סינמסקופ רדיו קצה, ובכלל לרדיו הקצה. אל תשאירו את זה לאחרים, גם אתם. סרט חדש עלה בסוף השבוע האחרון בנטפליקס, אתר הצלילה של בים האדום, Red Sea Diving Resort, שזה שם שאני שומע סיבי כבר די הרבה זמן, כי אני יודע שעבדו על סרט תעודי עם שם דומה, אולי אפילו עם שם זהה. סיפור די מדהים שקרה באמת ב-1980, 79-80, ועכשיו מגיע כסרט עלילתי לנטפליקס, שמי שחתום עליו הוא גידי רף, היוצר של הומלנד, מישהו שבשנים האחרונות, טיירנט, בשנים האחרונות עשה די הרבה טלוויזיה, הצליח מאוד בטלוויזיה האמריקאית, ופה עושה אחרי הרבה זמן שהוא לא עשה, עושה פיצ'ר, וכנראה שהנושא של הריגול מאוד מעניין אותו, כי אחרי הומלנד, אז עכשיו הוא גם עובד בימים אלה לסדרה על אלי כהן, המרגל הישראלי, ופה זה גם סרט על המוסד. סרט עם, במקום קפטן אמריקה, עכשיו קריס אבנס מגלם את קפטן ישראל. קריס אבנס בתור סוכן מוסד בשם ארי. ואז אתם אומרים, אז בעצם יש פה הומאז' לארי בן קנן, דמות שגילם פול ניומן באקסודוס, כי זה דמות של מישהו שאמור לעזור ליהודים, לעלות לישראל באופן בלתי חוקי. לא מבחינת ישראל, אלא מבחינת המקום שממנו הם, ממנו הם יוצאים. אז יש פה את ה... זה מין אקסודוס של יהודי אתיופיה עם דמות בשם ארי בתפקיד הראשי. אז זה מין סרט אקשן אמריקאי, הוליוודי, ארוך, שעתיים ועשר דקות, שמספר סיפור הפרמיס של הסיפור הוא נהדר, והוא אמיתי לגמרי. הוא נחשף בספר של גד שמרון לפני 20 שנה, ומאז אני שוב יודע גם על כמה הפקות, כולל ישראליות וכולל הפקת דוקומנטריות שרוצים לספר את הסיפור הזה, אבל אני חושב שגידי רף היה הראשון שהגיע. יש מקום לסיפורים אחרים, כי הוא לא מספר את הסיפור האמיתי, הוא מספר איזשהו סיפור בדיוני שמבוסס על המקרה המקרה האמיתי. הסיפור הוא שסוכני מוסד חכרו ריזורט, בית מלון, כפר נופש בסודן, לחוף הים האדום, לחוף ים סוף, כפעולת כיסוי בשביל המקום שבו אליו הם יבריחו את יהודי אתיופיה שהגיעו למחנות הפליטים בסודן, ומשם יבריחו אותם בסירות אל ספינות חיל הים שיחכו בלב ים, ויקחו אותם לישראל. רק מה, ולכן זה סיפור משעשע, שכחלק מהכיסוי הם היו צריכים לדאוג לזה שהמלון יפעל, ולמרות שהם לא תכננו שזה יקרה, אז התחילו להגיע אורחים למלון. אז אורחים שאמרתי שהסצנה הראשונה של הובס ושו נראתה כמו פיילוט לסיטקום, אותו דבר פה, זה מהסיפורים האלה שאם היו מספרים אותם בסרט, סיפור שקרה ב-1980, אבל אם היו מספרים את זה למישהו בטלוויזיה האמריקאית באזור בין 76 ל-84, כשהיה שם את הז'אנר הזה של סדרות שמתרחשות באזורים אקזוטיים, מהוואי 5.0 ועד מגנום פי איי בהוואי ופנטסי איילנד ודה לאב בורד וכן הלאה, הרעיון לזה כאילו שלקחת את הטלוויזיה למקומות אקזוטיים, אז נראה לי שזה היה הופך לסדרת, רעיון של סדרת טלוויזיה, של סוכני מוסד או סוכני ביון או סוכני CIA, שבעל כוחם הופכים להיות בעלי מלון. אז מצד אחד זה יכול להיות מין המלון של פולטי, כי הם בוודאי לא טובים בשירות בני אדם, טובים בצלפות ובחנק, אבל הם צריכים לעשות את זה כדי לא לפוצץ את הכיסוי שלהם. ותוך כדי זה הם צריכים לפתור כל מיני בעיות שמתעוררות על פי התפקיד שהם נשלחים שם. זה ממש כאילו המוסד הגה רעיון נהדר לסדרת טלוויזיה אמריקאית לשנות ה-70 ותחילת שנות ה-80, אבל סיפור אמיתי, זה מה שקרה, התחילו להגיע אורחים, ובאמת הם היו צריכים לתפקד גם כ... מערכים של אורחים מגרמניה ומיפן בשעות היום ובלילה להבריח את יהודי אתיופיה ממחנות הפליטים אל ספינות חיל הים. התוכנית הזאת זה נקרא מבצע אחים, תוכנית שלא שרדה הרבה זמן, אבל הם הצליחו, לא זוכר, בין 2,000 ל-3,000 בני אדם עלו לישראל בתוכנית הזאת, אבל היא הייתה הבסיס שאחר כך הפך להיות מבצע משה ב-1985, ואחר כך מבצע שלמה ב-1991, של העליות המסיביות מאתיופיה. אבל הם יצרו, אני חושב, את המסלול הזה של ההליכה ברגל מאתיופיה לסודן, הליכה שהייתה מאוד מאוד קשה, אלפים מתו בדרך. אז הם יצרו את התשתית, ואחר כך התחילו להטיס אותם הרקולסים, ולא בספינות, ואז ככה הם הגיעו למספרים הרבה יותר גדולים של עולים, ובעצם הרעיון הזה היה להציל אותם ממלחמת האזרחים, פרצה מלחמת האזרחים באתיופיה, והרעיון וחייהם של היהודים היו בסכנה, אז הרעיון להציל אותם ממלחמת האזרחים. אז קודם כל זה נורא מרשים לראות את הדבר הזה שנטפליקס עושה את מה שאף זכיין ואף קרן ואף יוצר ישראלי לא עושה. אז אם אתם רוצים לדעת את המבצעים הגדולים של המוסד לא יודע, ב-50 השנים האחרונות, אז אתם תמצאו את כולם בנטפליקס. יש להם את Operation Finale, מבצע פינאלי של המבצע של המוסד על יחידת אייכמן, עם מי שמגלם את אייכמן זה בן קינגסלי. בסרט הנוכחי, המבצע של להעלאת יהודי אתיופיה, מי שמגלם את ראש המוסד הוא בן קינגסלי. בן קינגסלי יופיע בסרט הקרוב של ערן ריקליס שעוסק במוסד. אז בן קינגסלי, אני חושב שגויס באופן רשמי למוסד, אני חושב שהוא מקבל מזכורת מממשלת ישראל, מן הסתם, כי הוא כבר 3 סרטים בתואר המוסד. וגם יש בנטפליקס סרט שנקרא המלאך, The Angel, גם פעילות של המוסד של להשיג סוכן כפול בתוך מצרים ערב מלחמת יום הכיפורים. שאת זה ביים ישראלי אחר שעובד בארצות הברית, אריאל ורומן. אז נטפליקס הפכו להיות זרוע של מפעל ההסברה הישראלי. אני מרוצה מזה, כי אני חושב שוב, אם יש מבצעים שנעשו וראוי לספר אותם, אז מישהו צריך לספר אותם. אז בעבר היה לנו את מנחם גולן, אבל בהדרו של מנחם גולן, אני תוהה, אם היה עכשיו את מבצע אנטבה, האם זה היה נעשה כסרט ישראלי, או שהיו צריכים לעשות את זה כסרט של נטפליקס. משהו בתשתית היצירתית של הקולנוע הישראלי כרגע לא בנוי לסרטים כאלה, שיש בהם אלמנט פטריוטי, אין מה לעשות, כשזה עובד, זה עובד, כי אם קרה משהו טוב בתולדות המדינה, אז אפשר לספר את הסיפור הזה ולהגיד, אוקיי, זה פטריוטי, אבל מותר לנו גם להיות לרגע פטריוטים, אבל נדמה לי, שוב, אני לא אומר את זה אני חושב שזה איזשהו סוג של אקלים יצירתי שבתוכו אנחנו פועלים כרגע, אז תודה לאל שיש את נטפליקס. מצד שני, תודה לאל שיש גם את היוצרים המקומיים שעלו לישראל מאתיופיה, שנותנים לנו גם את הפרספקטיבה של הצד האחר, וגם זה משהו חדש שקורה ממש בשנה האחרונה. אז לפני בערך 5 חודשים יצא בישראל סרט שנקרא עץ תאנה, שבימה על מוורק דוידיאן, שמספר את הסיפור שמתרחש בסוף שנות ה-80, תחילה שנות ה-90, על המשפחה שלה, עליה ועל המשפחה שלה, על העלייה שלה לישראל, בעצם על הימים האחרונים שלה באתיופיה, באדיס אבבה, ימי מלחמת האזרחים. שוב, סכנת חיים לכל מי שנמצא שם, גם ליהודים, אבל ואז הצורך הזה לעזוב את הכל, לעזוב את הכפר ולעזוב את המקום שבו, את האהבה הראשונה, ולצאת למסע לארץ ישראל, והקושי בדבר הזה. ובשבוע שעבר בפסטיבל ירושלים זכה באחד הסרטים, סרט שנמצא בשלבי, בפוסט פרודקשן, בעריכה, שנקרא אידיסי, של שמואל ברו, שגם הוא מספר סיפור דומה על, על, על זיכרונות, חוויות של היוצר מהימים האחרונים באתיופיה לפני העלייה לישראל. אז יש לנו עכשיו שתי פרספקטיבות, את הסיפור של המצילים, של המושיעים, הארי בן כנען המודרני וחבריו למוסד, שיוצרים את הדבר הזה, ומצד שני את הסיפור של הניצולים, או אלה שהעלו אותם, שמספרים סיפור אחר, שהוא פחות הירואי, יותר טרגי, של אנשים שעוקרים אותם, או שעוקרים את עצמם, או שהמשפחה שלהם עוקרת אותם, מהמקום שלהם, מהבית שלהם, מהתרבות שלהם, מהזהות שלהם, מהחברה שלהם, והם יוצאים למסע ארוך. שוב, גם סרטי תעודה נעשו בשנים האחרונות על המסע הזה ראיתי סרט שנקרא המסע לירושלים, סרט קשה של עדויות של אנשים שעלו, ובאמת הם יצאו לצעידות של אלפי קילומטרים, אלפים מתו בדרך. אז יש לנו עכשיו את שני הצדדים האלה. באופן כללי חיבבתי את אתר הצלילה בים האדום, למרות שזה סרט מאוד לא מאופס, מאוד לא מסונכרן, שזה קצת מחלה של סרטי נטפליקס שלא מלטשים אותם לגמרי עד הסוף. זה סרט שיש בו שני טעמים דומיננטיים שלא מתמזגים ביניהם. מצד אחד יש צד כמעט קומי, כמו שהצגתי את זה כסדרת טלוויזיה, צד כמעט קומי של הסוכני מוסד שצריכים להפעיל מלון או אתר נופש. מצד שני, יש צד מאוד קודר ומאוד אלים בסרט, שבו יש את המורדים הסודנים, את הצבא הסודני, שרודף אחרי הפליטים, ורוצה למנוע את הברחתם החוצה. בין השאר אנחנו מבינים שאונרה, רשות הפליטים של האום, משלמת למחנות הפליטים כסף פרליט שנמצא במחנה הפליטים, אז האינטרס שלהם זה שהפליטים יישארו, כי זה היה, ככה הם מקבלים יותר כסף, אז פתאום שהם רואים שפליטים נעלמים מהמחנה פליטים, אז פשוט יש סצנות של טבח בסרט הזה, יש סצנות מאוד מאוד אלימות ומאוד קודרות בסרט, ואז אני כאילו אומר, רגע, לפני רגע בידרתם אותי ושישעתם אותי, ועכשיו אני אומר, וואו, באיזה טרור וזוועה הם מצאים, אני לא הצלחתי להרזיק את שני סוגי הסרטים האלה שנמזגו לי בבת אחת לתוך אותו כוס, ולא הצליחו להתערבב ביניהם, כאילו השומן צף מעל המיץ פטל. ואני לא בטוח, דרך אגב, איזה מהסרטים אני הייתי מעדיף לראות, את הסרט הקליל והמשעשע של סוכני ביון מנהלים מלון, או את הסרט היותר אפל ויותר אלים, על המחיר הנורא כבד ומאוד קשה שכל האנשים האלה עברו במבצע הזה שהם עשו. אבל סרט הירואי, פטריוטי, ואני כן רוצה להזכיר בקונטקסט הזה שזה לא פעם אחרונה ששמענו, או פעם ראשונה ששמענו את השם הים האדום או The Red Sea בסרטי אקשן בשנה האחרונה, לפני שנה בינואר 2018, הלהיט הגדול של השנה שעברה בקולנוע הסיני נקרא המבצע הים האדום, Operation Red Sea, ובאופן שני הוא מספר סיפור מאוד דומה לסיפור של אתר הצלילה בים האדום, אבל של הסינים. הסינים היה להם מבצע חילוץ, מסתבר גם, אני חושב שזה סיפור אמיתי, של לחלץ אזרחים סינים דרך הים האדום מתימן, בתחילת ימי מלחמת האזרחים שם. והם הפכו את זה לסרט אקשן מטורף, מהסוג שכאילו הייתי לוקח את הבמה הזה לביים את מהיר ועצבני 10, או את הובס ושוס 2. סרט אקשן מטורלל, מאוד מייקל ביי, גם באווירה הפטריוטית וההירואית שיש פה, פטריוטיות סינית. אז כן, אז גם פטריוטיות, יש לזה מקום מדי פעם. כאילו, אנחנו כל כך, זה כל כך זר לנו, שלפעמים פתאום אתה רואה סרט, אתה אומר, וואלה, מגיע על זה. והסרט של גידי רף מסתיים בשיר של עידן רייכל, זה נורא, זה מקסים, סרט אמריקאי עם קריס אבנס, עם קפטן אמריקה, ובסוף יש את המונטאז' של באמת העולים האמיתיים, מהמבצע הזה, ממבצע אחים בשנות ה-80, עולים ארצה לצלילי ממעמקים של עידן רייכל, נוגע ללב, חושבים על זה, האמריקאים רואים את הסרט, או רואים את זה בעולם, מאוד יפה. אנחנו מסיימים, בגלל שנזכרתי בקטע הקפלה הזה, וראיתי סרט בפסטיבל ירושלים, שאני חושב שאנחנו נדבר עליו, כי הוא אמור לצאת לסינמטקים בקרוב, סרט שנקרא הקפיטל במאה ה-21, הקפיטל במאה ה-21, ויש שם את השיר הבא, בפסקול, את רויאלס של לורד, בביצוע של פנטטוניקס. אז עם זה אנחנו מסיימים, סינוסקופ ברדיו הקצה. תוכנית 229, תודה לכם, תודה לספונסרים שלנו, מחסני חשמל ומזרני פנדה, ואני בהחלט, אני חושב שאני אהיה פה גם בשבוע הבא. כן? פנטטוניקס, כן. פנטטוניקס, מכירים אותם? זה הכל בפה.
I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, blood stains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We are caught up in your love affair, and we'll never be royals. It don't run in our blood. This kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me queen.
fantasy cinemascope cinemascope yeah yeah irvin so yeah
that's the radio, this is the radio, that's a DJ. Hi, it's a radio for speaking to God,
a radio signal from another world.